לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, י' א' בכסלב תשע"ט, באולפן בני טוקר. השר נפתלי בנט מודיע היום כי הוא נשאר בקואליציה, הממשלה, ממשלת 61, תמשיך לכהן, והשאלה היא מה יהיה כעת, האם אכן הממשלה תשרוד עד סוף השנה. משוחח פה עם פרופסור אבי דיסקין, שמעריך את מה שקרה פה ביממה האחרונה, ונותן לנו גם צפי להמשך. דוקטור יהודה דוד, שמברך על כך שהבית היהודי נשארים בקואליציה. נשוחח פה גם עם בני קצובר על האמת ההיסטורית, האם אכן התחייה, כפי שטען נתניהו, הפילה את הממשלה של יצחק שמיר והביאה לאסון אוסלו, לעליית רבין לשלטון. הוא אומר ממש לא. גם על הדברים של השר בנט, על כך שהחיילים מפחדים מהפצר יותר מאשר החמאס. נשוחח פה עם הסנגור הפלילי והצבאי, עורך הדין אייל בסרגליק, מי שייצג את אלאור עזריה. האם החיילים אכן מפחדים? וגם על משה זר שקיבל איומים על חייו, כך נחשף בסוף השבוע שעבר בכתב אישום שהוגש בבית משפט בשומרון, בית משפט צבאי, לפיו מחבל ניסה יחד עם עוד מחבל מעזה לפגוע במשה זר ובדניאלה וייס. נשוחח פה עם משה זר, הוא ממש ממש לא חושש. אז אנא ערבה. אז הבית היהודי נשארים בקואליציה, כך מודיע היום השר נפתלי בנט, ונותנים את ידם לממשלת ישראל להמשיך לכהן עם ה-61 ח"כים. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם פרופסור אבי דיסקין, ראש בית הספר למנהל, ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
שלום בני.
רצינו בעזרתך לנסות להבין איך אתה מעריך, האם אכן כעת יש יכולת לממשלת ישראל לכהן עד נובמבר 2019.
אז בוא נגיד שני דברים. דבר ראשון, ככל שממשלות הן שרות יותר, כל עוד יש להן רוב, הן נוטות דווקא להאריך ימים. יש טעות מקובלת שאומרת, אם הממשלות הן ממשלות רחבות, אז הן יותר יציבות, ובדרך כלל הנטייה היא הפוכה, למרות שיש דוגמאות לכאן ולכאן. עכשיו, הבעיה עם ממשלות צרות, זה שקשה לנהל אותן יומיומית. זאת אומרת, אם יש לך עריק או שניים בהצבעה בכנסת, אתה מפסיד הצבעות, כפי שאומנם ראינו בתחילת כהונתה של הממשלה הזו, שאכן הייתה ממשלה שנשענה על 61.
יכולים גם לעשות עליהם אמבוש ועם הצבעת אימון ולהפיל ממשלה גם באופן דומה, לא?
תשמע, זה כבר יותר קשה, כי בעצם אתה צריך רוב של חברי הכנסת, ויש נועלים מיוחדים, לא צריך סתם רוב בהצבעה, אבל בהצבעות רגילות קל באמת להפסיד, וזה קרה בעבר. אז מאריכות ימים, אבל קשות לניהול. עכשיו צריך לזכור שני דברים שפועלים בניגוד למה שאמרתי. אחד, יש לנו עכשיו את השנה האחרונה של הקואליציה. כי לכל המאוחר יתקיימו בחירות בעוד שנה, בנובמבר. ובשנה האחרונה תמיד יש הרבה יותר משברים, כי אנשים עושים שיקולים אלקטורליים. מה כדאי לי, האם כדאי להיות בתוך הקואליציה או מחוץ לקואליציה? והעובדה היא שמאז 1988 אף כנסת לא מילאה את כל תקופת הכהונה שלה. פעם האחרונה זה קרה היה ב-88. לכן יש פנים לכאן ולכאן, אבל מי שאומר זה 61 הם לא יכולו לשרוד, רק בגלל הסיבה הזאת, לפי דעתי, טועה.
אבל יש גם הרבה זאת... דם רע, לא? בין, שנוצר כעת גם בין כחלון לבנט, נתניהו, זה נראה שזה לא בדיוק, לא מתחילים ברגל ימין.
תראה, גם ברור שחלק גדול מהדברים שנאמרו, נאמרו ונעשו בגלל שיקולים אלקטורליים. מתי הכי כדאי לי לפרוש, או נוכח מה שנניח אתמול אמר נתניהו, אז היום לא כדאי לפרוש, בעצם הוא החליט לא לפזר, ואז אני אתפס כאחראי, ואני מתחרה על קולות שיכולים לנדוד ביני לבין הליכוד, אולי יענישו אותי. אז יש הרבה מאוד שיקולים, יש הרבה מאוד דם רע, אבל בוא נזכור שאחת התכונות הבולטות של פוליטיקאים, זה שהם אנשים עם אור עבה מאוד. ואם אנשים היו פועלים בצורה אמוציונלית ומגיבים על כל מה שמעליבים אותם או מערימים עליהם, גם בפוליטיקה, אף קואליציה ואף ברית פוליטית לא הייתה מחזיקה מעמד יותר מחמש דקות. לכן אני חושב שבסך הכל אנשים עושים חישובים, גם אינטרסנטיים, אבל גם לאומיים, גם אישיים וגם ערכיים. והמאזן של כל הדברים האלה הוא הקובע, והמסקנה, אמרתי לך, א', 61 כן יכול להחזיק מעמד, אולי אפילו יותר מאשר ממשלות רחבות, ב', מאז 88 לא היו בישראל בחירות במועדן. יכול להיות שיהיה תקדים. יותר סביר לשער שלא יהיה תקדים, הבחירות יוקדמו, אבל הם לא יקדמו לפברואר, כמו שהיו אנשים שסברו. כנראה יותר מאוחר, אולי אפילו נקבע תקדים, פעם ראשונה מאז 88, בחירות במועדן.
ובסוף ליברמן ניסה בעצם לגרום לפיזור הכנסת, הוא נכשל לדעתך בצד שלו?
תראה, ליברמן לא נכנס לממשלה הזאת מלכת תחילה, בגלל הערכה לפי דעתי המוטעת שלו, שממשלה של 61 לא תחזיק מעמד. ורק אחרי שהתברר לו שהערכה הזאת מוטעת, לא הכיר את התקדימים הבינלאומיים ואת המחקר הסטטיסטי, אז הוא החליט להיכנס. ברור שהיו לו גם שיקולים אחרים, כמו שאמרתי לכולם, יש גם שיקולים לאומיים וערכיים, אבל אני חושב שגם השיקול הזה הדריך אותו. הממשלה לא תחזיק מעמד, החזיק המעמד צרד, עכשיו הוא פרש מתוך אמונה שהממשלה תקרוס, ו-for the time being היא לא קרסה, ולנבא את העתיד קשה. אמנם נאמר איזה הוא חכם רואה את הנולד, אבל גם נאמר למי ניתנה הנבואה. באמת יש פנים לכאן ולכאן.
מה שבטוח זה שנתניהו לא ירחיב את הממשלה, אף שותף קואליציוני זר לא יצטרף כעת, נכון?
אני לא רואה סיכויים אמיתיים לאיזשהו דבר מהסוג הזה. אני מאמין שנתניהו היה שוקל את זה, אם בכלל זה היה אפשרי. זה לא דבר שהוא באמת אפשרי. ולכן זה ממשלה של 61, עם כמה מורדים בתוך הממשלה, בני בגין בעניינים מסוג אחד, אורן חזן בעניינים מסוג שני וכיוצא באלה, יהיו בעיות בהתנהלות, ונראה כמה זמן היא תחזיק מעמד. בינתיים, בניגוד לציפיות, היא מחזיקה מעמד.
אז המשבר הפוליטי הזה, אתה אומר, חלף ומאחורינו. מה עם החרדים? לא דיברנו עליהם. חוק הגיוס, כל העניין הזה של חוק הגיוס.
תשמע, זה נורא מוזר, כל העניין של חוק הגיוס, כי הרבה אנשים, כולל לפי דעתי המפלגות החרדיות, התנהלו והצביעו בניגוד לאינטרס הידוע שלהם. כל אחד שדיבר עם חברי כנסת חרדיים במסדרון, ראה את זה בעבר. אבל בוא נגיד, ברור שיש עכשיו בעיה, כי קודם אפילו ליברמן היה מוכן להתגייס בתנאים מסוימים. אני לא בטוח שהוא לא יהיה מוכן להתגייס עכשיו. הוא כבר אמר שאם חוק הגיוס יובא בנוסח המקורי שלו בדיוק, הוא יצביע בעד. עכשיו השאלה היא, מה יהיה השינויים וכיוצא באלה? יכול להיות שתהיה משמעת קואליציונית עוד יותר חזקה, ואנשים שנמצאים בקואליציה, 61, כן יצליחו להעביר את זה. זה נושא מאוד משונה, מוזר, עם עמדות לא אותנטיות של כל מי שכרוך בוויכוח הזה, ולכן קשה להגיד. כולם מבינים את הפרינציפ, כולם מבינים שלא סביר שיהיה פטור עמומי, וגם לא ריאלי שיהיה גיוס המוני, וצריך למצוא איזה נוסחה שאפשר לחיות איתה, ומה הנוסחה הזאת בדיוק, זה דבר שיכול להעביר ולהכשיל, ונראה היה שזה עומד סוף סוף לעבור, כרגע בגלל הפרישה של ליברמן זה נראה קצת יותר בעייתי, אבל גם פה קשה להתנבא.
יש תקדים לזה שראש הממשלה אין, הוא גם שר הביטחון וגם אין שר חוץ במשרה מלאה?
תשמע, יש הרבה תקדימים לזה שראש הממשלה הוא גם שרים אחרים. למשל, ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, בכל התקופה שהוא כיהן כראש ממשלה היה גם שר ביטחון. הייתה תקופה קצרה שהוא כיהן רק כשר ביטחון, 54-55, משה שרת, אני מדבר בכוונה על תקדימים מקדמה דנה, משה שרת היה כמובן גם שר חוץ, שלושת התפקידים ביחד אני לא חושב שהיה תקדים, פרט לעניינים של מילוי מקום וכיוצא בזה, אבל בהחלט היה תקופה, היו תקופות שבהם ראש הממשלה, שוב בן גוריון, החזיק באיזה 7-8 משרדים או משהו מהסוג הזה בעקבות משבר כזה או אחר. לכן זה לא דבר כל כך חריג. נכון שיש פסיקה של בית המשפט בעניין הזה בעקבות עתירה לבגץ של יש עתיד בכנסת הלפני קודמת.
בעניין משרד הבריאות. אבל,
נכון, בעניין משרד הבריאות. אבל אני חושב שזה פשוט בראש ובראשונה משמש עוד דוגמה לנושא שבית המשפט לא היה צריך לדחוף אליו את הפור. זה עניין פוליטי, ומה אכפת לבית המשפט אם האיש הוא שר החוץ בפועל, קוראים לו צ'וקומוקו, או סגן שר הבריאות וכיוצא בזה. השאלה היא האם הדבר הזה יש לו תקדימים, האם הוא סביר, האם הוא מקובל. במדינת ישראל, כמו שהראיתי, התגמתי, זה דברים שהם לא זרים לפוליטיקה הישראלית מאז הקמת המדינה, ובעצם השרים בפועל של יהדות התורה כיהנו כסגני שרים מאז התוצאות של הבחירות של 1981, זאת אומרת במשך תקופה מאוד ארוכה. זה שהפילוסופים שמנהלים אותנו סוברים אחרת, בוא נגיד, הם אנשים מאוד חכמים ומאוד הגיוניים, אבל חוכמתם מוגבלת וידיעתם מוגבלת עוד יותר, ולכן, כמו בכל נושא אחר, אנחנו תלויים בסוף במה שיצא מפיהם, זה כמובן הדבר הכי גרוע שקיים בפוליטיקה הישראלית. אין... התקדימים בהחלט קיימים.
אין חשש שעכשיו כל מפלגה, בגלל שזו שנת בחירות, תנסה לסחוט מראש הממשלה הישגים ולאיים, אם לא אני פורש, הרי זו באמת שנת בחירות.
דווקא בגלל זה שזה שנת בחירות, אני חושב שהסכנה הזאת קטנה, אבל יכול להיות שבגלל התנהגויות...
למה הסכנה הזאת קטנה?
כי תראה, אם אתה... כי לראש הממשלה, נניח אנחנו נמצאים דקה לפני בחירות, בואו נביא את זה למצב קיצוני. במצב של דקה לפני בחירות, אם מישהו מאיים, לא תיתן לי את זה, אני אפרוש, תקדים את הבחירות בדקה, אין לזה משקל. לכן ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, אז הסחטנות קטנה, לא צריך לשלם לך מחיר כדי להחזיק אותך, כי בלאו הכי הזמן שנותר הוא קצר. מצד שני, הסיכוי שהדבר הזה יביא למשברים, ולהקדמת הבחירות, הוא גדל. אם מאחר שאתה מתוסכל, ומאחר שאתה עושה שיקולים אלקטורליים, אתה יכול לטפס על עצים ולפרק את כל העסק, וזה כאמור...
אבל הנה, בוא ניקח את המקרה שקרה נשמע. עכשיו, המקרה של השר בנט. הוא איים, אם אני לא מקבל שר ביטחון, אני פורש. ראש הממשלה כן החזיק אותו, לא כמו שאתה אומר, לכאורה לפי מה שאתה אומר, הוא היה אומר, טוב, תפרוש. נלך לבחירות.
זה לא דקה לפני הבחירות, אני אגיד לך, קראו פה שני דברים. א', זה לא דקה לפני הבחירות, זה שנה לפני הבחירות. דבר שני, נתניהו בחוכמה רבה, אולי תגיד בעורמה רבה, ארגן לעצמו אתמול הופעה, שבה בעצם המסר העיקרי שלו היה, אם בנט מחליט לפרוש עכשיו בגלל גחמות אישיות, אז הוא מפרק ממשלת ימין, בבקשה נלך לבחירות, שזאת הפוזה שהוא בחר לעצמו. זאת הייתה פוזה אמינה שהעמידה את בנט בפינה, ובעצם הוא מלכד את בנט. אני חושב שזה הדבר העיקרי שקרה. אני מוכרח להגיד שבנושא הזה התנבטתי אחרת. אני חשבתי שאין סיכוי שהוא יקבל את משרד הביטחון, ואין סיכוי שבנט יישאר בלי משרד הביטחון, אחרי שהוא טיפס על העצים. אבל ההופעה של ביבי אתמול, ולפעמים בהופעה מוצלחת, אתה יכול לגרום מחשבות, הוא אמר, אם הוא מתפטר זה על גחמות אישיות, והוא עורף ממשלת ימין. עכשיו, כולנו יודעים שיש בוחרים שנודדים בין הליכוד לבין הבית היהודי. אז אם אתה הולך עם קטם כזה לבחירות מוקדמות אפילו, נניח מחר, כולם זוכים את זה, וחלק משכנעים. וזה בעצם מה שקרה, לפי דעתי. זה נאום ששינה את פני ההיסטוריה.
זה מעניין מה שאתה אומר, בעניין הזה, אבל כמו שאנחנו יודעים, בנט לא פרש. בנט, איך אומרים, אמר שהוא לא פורש, הוא למרות...
אמרתי, הוא מולכד, הוא מולכד.
כן. אגב, נתניהו גם אתמול בנאום דיבר על העניין הזה, שזו שנה מאוד רגישה מבחינה ביטחונית, ולא הולכים בזמן כזה לבחירות, שזה חוסר אחריות. זה היה עוד נקודה שעלתה בנאום שלו.
נכון, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק למה הוא כיוון, ואנחנו לא יודעים איזה חלק מהדבר הזה היה גימיק.
כן.
אני לא יודע. בזה שיש חרב שמתהפכת מעל לראשה של ישראל במישור האסטרטגי בדמותה של איראן, ובמישור אפילו של הביטחון האישי בדמות החמאס, זה ברור לכול. אבל זה שיש דבר שאי אפשר לגלות לציבור, כן, יכול להיות שיש, ויכול להיות שאין, וזה דבר שנעלם מאיתנו בשלב זה.
לדעתך, אם היום הולכים לבחירות, או זה חוזר על עצמו, כמו שכולם אומרים, ברור שנתניהו ינצח שוב, והכל יהיה מה שהיה?
תראה, המפלגות של ימין, באופן עקרוני, הן מפלגות שיש להם קרוב ל-50% מהמושבים בכנסת. בוא נזכור שבבחירות האחרונות ב-2015 היו למפלגות האלה 57 מנדטים, כולל ליברמן, אבל בלי כולנו שנחשיב אותו מפלגת מרכז. עכשיו, מה שקורה הוא שחלק ממפלגות המרכז, כמו כולנו למשל, אין להם בעצם אלטרנטיבה, כי בשביל להרכיב רוב ממשלה עם הרוב החוסם של המרכז שמאל, אתה חייב לשתף את הרשימות הערביות, הרשימה המשותפת בבחירות האחרונות, וזה דבר שהוא לא סביר למפלגות מרכז. ולכן, בשביל להקים אלטרנטיבה, אתה חייב שיהיו עריקים מהימין. אז שני הדברים שקובעים זה האם יהיה רוב חוסם לימין, ואז כמובן הכל סגור, ואם לא יהיה רוב חוסם לימין, עדיין השאלה היא הגודל של המפלגות, וברור שיש איזושהי השפעה, אם כשולית בעיניי, והדבר השני, האם יש מספיק עריקים מהימין שהצטרפו למפלגת מרכז שמאל. תמיד אפשרי גם המצב שבו שתי המפלגות הגדולות ילכו ביחד, זה מין ממשלת אחדות לאומית, וזה קרה כמה וכמה פעמים במדינת ישראל. אבל בוא נגיד, אפריורי נראה שמצבו של נתניהו לגמרי לא רע מבחינה אלקטורלית.
אוקיי. אנחנו נודה לך על הדברים, פרופסור אבי דיסקין, ראש בית הספר למינהל ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
על המשבר הפוליטי ועל החשש שאכן הממשלה תיפול, ואולי גם שר החינוך ושרת המשפטים יתפטרו מתפקידם, אנחנו משוחחים כעת עם דוקטור יהודה דוד, המוכר לנו כולם מפרשת הילד מוחמד אדורה, חבר מרכז הבית היהודי, מועמד, בעצמו מדליק המשואה ביום העצמאות, וכיום מנהל מחלקה בבית החולים קפלן. שלום לך.
בוקר טוב לך, בני, וכל המאזינים היקרים שלנו.
אז אתה, בוקר טוב, היית מעורב מאוד בבית היהודי ובפוליטיקה, עכשיו אתה חזרת לתפקידיך בבית החולים, כמנהל מחלקה, כשאתה רואה את כל מה שקורה עכשיו, אנחנו שומעים על חשש כזה שהממשלה תיפול, השרים בנט ושקד יתפטרו. מה דעתך על כך?
תראה, אז קודם כל, אני לא בטוח שהשרים בנט ושקד יתפתחו, ואני באמת, באמת מאוד מקווה שלא, כי אני לא כל כך מבין מה הדחף. יש אפשרות לחכות עד ספטמבר, אוקטובר 2019, שום דבר לא בוער. אני הקשבתי באמת באוזן קשבת מאוד, ובעיון רב לנאום של ראש הממשלה, ואני חושב שהוא כהרגלו היה מאוד ממלכתי, הוא מאוד שכנע אותי, ולא רק אותי, הרבה מאוד מהחברים שדיברתי איתם לאחר מכן, מהבית היהודי וחברים אחרים, ואני חושב שאין פה שום דחיפות לדחוף את כל המדינה לבחירות מוקדמות. אני לא כל כך מבין את הצד הזה. בעיקר מחברתי הטובה, באמת הילד שקד, שהיא נחשבת כשרת משפטית מעולה. אני קצת יותר מבין את הדחף של נפתלי בנט, שמאוד רוצה להיות שר הביטחון, אבל מה דחוף כרגע? יכול להיות מאוד שאנחנו עומדים מול איום כולל, בין אם זה יהיה הצפון, המרכז, הצד הסורי, חיזבאללה והדרום, במידה ותפרוץ מלחמה, ואנחנו נהיה באמצע מערכת בחירות, אני לא רוצה בכלל לחשוב על זה. זה פשוט עיתוי לא נכון, פשוט לא נכון. אני מאוד מאוד מקווה שנפתלי חברי יחליט לא להתפטר ויחזיק את תיק החינוך שהוא עושה עבודה מצוינת בה, וגם שהילד תמשיך בעבודה הטובה שלה, ולא יהיו בחירות עד נובמבר, דצמבר.
אולי באמת אתה מבין את ה... אבל אתה מבין למה ראש הממשלה לא רוצה לתת את תפקיד שר הביטחון לנפתלי בנט ולהחזיק את זה כרגע לעצמו?
אני חושב שצריך לשאול את ראש הממשלה מה היתרונות באמת של להעברת התפקיד לנפתלי בנט, שהוא קודם כל שר מצוין במערך הממשלתי הזה, ולהעביר אותו מיד ממשרד החינוך למשרד הביטחון, כאשר הוא התחיל הרבה מאוד עבודות במשרד החינוך, ולהערכתי הוא לא סיים אותם. אז בוא תסיים. יש זמן, אין פה שום דחיפות לעבור למשרד הביטחון, קודם כל צריך להיות הכשרה. אני חייב להגיד גם כן, שאם מר ליברמן היה שר הביטחון, אז באמת כל אחד יכול להיות שר הביטחון. בכישורים שלו, סליחה שאני אומר, האפסים, הוא הצליח לדרדר את כל המדינה, כל עם ישראל, למערכת היסטרית של אולי עוד מעט בחירות. אני לא מבין את הצד שלו, רק המניעים להערכתי היו פרסונליים ופוליטיים בלבד, ובכלל לא ביטחונים, ממש לא ביטחונים, ואני מסכים עם ראש הממשלה בקטע הזה, אני מסכים עם נפתלי בנט, אני מסכים עם כולם. ליברמן עושה את זה כהרגלו, הוא לא מפחד מבחירות, אבל אני חושב שהפעם הזאת הוא ישלם את המחיר, כי עם ישראל לא בדיוק אידיוט, עם ישראל בדיוק הבין את המניעים של ליברמן, שהוא קשל, הוא קשל בתפקידו, הוא קשל בהרבה מאוד דברים. אני גם לא רוצה לדבר יותר מדי על בחירת הרמטכ"ל, שהוא סחב במשך כשלושה, ארבעה וחצי חודשים, ובוחר רמטכ"ל ולמחרת הוא מתפטר. איזה מין אחריות זאת? איזה מין אחריות זאת? אני חושב שכל הבוחרים של ישראל ביתנו גם הבינו את זאת, ולא יפטרו באיש הזה. פשוט מאוד. אני מאוד מקווה, וזה יהיה לגדולתם של חבריי, איילת ונפתלי, לא ללכת לבחירות ולתת לממשלה לתפקד ולראש הממשלה להיות שר הביטחון עוד מספר חודשים.
ואם הם יתפטרו, מה תעשה?
סליחה?
אם הם כן יחליטו להתפטר, מה תעשה?
מה אני אעשה?
כן, אתה חבר, כן, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה חבר במרכז הבית היהודי, לא?
אני אצטער, אני מאוד מקווה שבנידה ותהיה החלטה כזאת, היא מלומדת, והתייעצו עם ראשי הציונות הדתית. אני לא חושב שזאת רוח הדברים. מטעם הרבנים שאני מכיר ושאני דיברתי איתם, כרגע אני לא חושב שיש להם רוח גבית לצד הזה.
אתה דיברת עם רבנים ואתה אומר אין להם רוח גבית לצד הזה?
חד משמעית. אני לא דיברתי עם כל הרבנים, כמובן, הדברים הולכים מהר מאוד. אלה שאני מכיר והם חבריי, לא רואים בעין טובה את הצד הזה. קודם כל אנחנו צריכים ייחוד, ויש איום. יש איום, ואנחנו צריכים להתאחד. ואם כך לא נבין את זה, אז גם נפתלי והילד יכולים גם להבין את זה.
אוקיי. אנחנו נסתפק בדברים האלה ונודה לך על הדברים, דוקטור יהודה דוד. תודה רבה לך ונקווה לבשורות טובות.
תודה רבה ועם ישראל יצח, אין לנו שום דאגה.
אמן, תודה. אמן. תודה רבה לך. שמענו בנאומו של ראש הממשלה, הוא חוזר על זה שוב ושוב, שהימין אסור לו להפיל את הממשלה, כפי שקרה בשנת 91-92, כשהסכם אוסלו, כמו שהוא אמר אתמול, אסון אוסלו בא עלינו. אנחנו רוצים ככה קצת לחזור להיסטוריה ההיא, האם אכן מה שאומרים זה מה שהיה אז. שלום לבני קצובר, לשעבר יושב ראש המועצה האזורית שומרון, ממקימי גוש אמונים, אז באותה תקופה חבר מזכירות התחייה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, האם אכן התחייה או מי שלא יהיה גרמו להפלת ממשלת הימין ורבין עולה לשלטון ואסון אוסלו בא עלינו, כפי שנתניהו מזהיר אותנו מהתקדים הזה.
תראה, המסקנה של נתניהו שאסור להפיל ממשלת ימין זה דבר שראוי לשיקול בפני עצמו. ההסתמכות שלו על הסכמי אוסלו לפני זה, פרישת התחייה מהממשלה, היא כמעט תזויה, הייתי אומר. אין בה כל כך הרבה פרטים לא נכונים, אבל הקוריוז הכי מוזר, שמי שהתחיל את כל המהלך הזה, היה לא אחר מאשר סגן שר החוץ. להזכיר למאזינים, ועידת מדריד התרחשה אז, יצחק שמיר היה ראש ממשלה, לראשונה היו מגעים עקיפים אמנם עם אשף, ערפאת ככה היה כאילו בחדר השני, ואז אז אנחנו מקבלים בתחייה יובל נאמן, שהיה שר בממשלה, פרופסור יובל נאמן וגם ראש התחייה, מכנס אותנו בדחיפות ומספר לנו שהוא קיבל טלפון מסגן שר החוץ, שקראו לו מי שלא מכיר בנימין נתניהו, והוא מזהיר אותו ששמיר חוצה את הקווים האדומים, וחייבים לעשות מעשה כדי למנוע את זה, והוא מכנס את התחייה, מספר לנו על כך, אנחנו מחליטים לחכות, שזה לא פשוט באמת להפיל ממשלת ימין. יובל נאמן אגב מתנגד לפרישה מהממשלה. אנחנו מחליטים בסוף.
כמה מנדטים הייתם אז בממשלה?
4 מנדטים. אבל
אני אומר כמה היו בממשלה, אתם עוזבים, זאת אומרת הממשלה באמת נופלת?
יחד עם מולדת, גם גנדי הלך איתנו יד ביד באותו מהלך. אבל לא, הממשלה לא הייתה חייבת ליפול, ההחלטה שקיבלנו והודענו לשמיר, זה שאנחנו מבטיחים תמיכה מבחוץ. לא רצינו להפיל את הממשלה, ולא רצינו לשאת באחריות. אלא מה? מי שלא זוכר אז, היו מריבות שהגיעו עד לשמיים בין דוד לוי לשמיר. הם הביאו לכך שבבחירות הליכוד עצמו הפסיד 8 מנדטים, הרבה יותר מהארבעה של תנועת התחייה שלא עברה אז את אחוז החסימה. ולא רק זה, אלא בחירי הליכוד, רוני מילו, אהוד אולמרט, צחי הנגבי, לחצו עלינו, היססנו, תקבלו מהר החלטה, מפני שאנחנו מאבדים בסקרים, כל שבוע סקר אנחנו מאבדים מנדטים, שוב, בגלל אותם מריבות של דוד לוי עם יצחק שמיר, אנחנו חייבים להקדים את הבחירות, ולכן כשהבטחנו לשמיר פרישה מצד אחד, אבל תמיכה מבחוץ מצד שני, הוא אמר, אני לא מעוניין בזה, אנחנו רוצים להקדים את הבחירות. אז כל הקדמת הבחירות והפעלת ממשלת הימין, או רובה, נגיד אם ליתר דיוק, היא הייתה מבית מדרשו של בנימין נתניהו אישית, וגם חבריו האחרים לליכוד. אחוז קטן, אני מודה, היה גם לתחייה ולמולדת שעזבו את הממשלה, אבל הם לא הפילו את הממשלה. אז לשמוע את נתניהו שהתחיל את כל המהלך הזה.
הם לא הפילו את הממשלה? בפועל הם כן הפילו את הממשלה. אתה אומר רק שדחפו אותם להפיל את הממשלה.
לא, הם עזבו את הממשלה, אבל הבטיחו תמיכה מבחוץ, כך שזה לא נפילת ממשלה.
אז איך הממשלה נפלה?
שמיר, ברגע שהתחייה החליטה לצאת מהממשלה, שמיר הודיע שהוא מקדים את הבחירות. אבל הוא לא היה חייב לעשות את זה. זה כמו שיש לממשלה היום 61, היא יכולה להתקיים, גם אם יש לה 57.
זאת אומרת, גם בלעדיכם, יש אפשרות שכאילו הממשלה נשארת 57 ותומכים בה מבחוץ? יש אפשרות כזאת?
ודאי, מפני שאם כל הצבעת אמון יש רוב, אז לממשלה אז היא לא נופלת. וזה בדיוק מה שהיה אז.
ובדיעבד הם חושבים שטעיתם גם בעניין הזה, שחשבתם להישאר בחוץ?
עד היום לא מוכרע בעיניי, מצד אחד אחריות, אבל...
פתאום לא שומע אותך כל כך, בני. אתה נקטע לי, בני, אם תעמוד במקום עם יותר קליטה. אנחנו לא שומעים אותך עדיין. אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם בני.
שומע אותי?
כן, בני, חזרנו אליך.
כן, מוזר.
ובכן, אז מה אתה אומר? היום אתה חושב שפרישה של בנט ושקד, אם אכן זה יקרה, כנראה שאולי זה לא יקרה, לא יודע, יש כל מיני שמועות. אז לדעתך זה דומה, המצב דומה אז להיום, יש סכנה שהשמאל יעלה?
המצב א' לא דומה, אבל יש סכנה שהשמאל יעלה, ולכן באמת זאת סוגיה כבדת משקל. אני לא הייתי מייעץ לבנט מה לעשות, אני חושב מספיק מומחה בדברים האלה, הנוכחי הקטן, אבל להערכתי יש פה עוד מרכיב שלא לוקחים אותו בחשבון, זה משחק הידוע מי ימצמץ ראשון. ויכול להיות שבנט מנסה להשיג הישגים לשיטתו במהלך הזה, ואין טעם שאחרים מבחוץ יצטרפו ללחץ של נתניהו ולרוקן מתוכן את הלחצים של בנט להשיג עוד הישגים. הוא יודע את המשחק הזה, אני חושב שהוא גם יודע את האחריות הזאת. אני שמעתי אותו לא פעם אומר, דן איתי על הסוגיה הזאת בזמנו, היה לנו שיחה פעם, ואומר, לא היה נכון שהתחייה תפרוש. אז אני מניח שהתקדים הזה עומד למול עיניו. מה שיותר עומד למול עיניו, אם תרשה לי להיות פרשן, זה שהוא יואשם, לא חשוב אם זה אמת או לא אמת, כמו שסיפרתי, אלא הוא יואשם שהוא יפיל את ממשלת הימין, הוא עשה מעשה שלא יעשה, זה עומד למול עיניו. אין לי ספק, הטיעון הזה והבעיה הזאת. אבל יחד עם זה, הוא כנראה רוצה להרוויח רווחים, והמשחק של מי מצמץ ראשון נמשך כנראה עד לדקה ה-90.
אוקיי, בני קצובר, לשעבר יושב ראש המועצה האזורית שומרון, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בדבריו של שר החינוך נפתלי בנט היום במסיבת עיתונאים, לפי הלוחמי צה"ל פוחדים יותר מהפרקליט הצבאי מאשר יחיא סינואר, ראינו את התגובות של מנדלבליט ושל הרמטכ"ל שאומרים שאין שחר לדברים. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי וצבאי, יושב ראש הוועדה לעניינים פליליים של לשכת עורכי הדין. שלום לך.
שלום וברכה, מה שלומכם?
ברוך השם. אתה מומחה כאמור גם למשפט פלילי, גם למשפט צבאי, כזכור לנו גם הצגת את אלאור עזריה. מה דעתך לדברים האלה של שר החינוך נפתלי בנט?
אני מעולם לא דיברתי לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. אני גם, כמו שאתם יודעים, לא פוליטיקאי, ואני מכבד מאוד את השר בנט, אבל אני לא אומר גם דברים שהם פופוליסטיים. אני מסתכל בסופו של דבר, לטוב ולרע, על מה שקורה היום. יכול להיות שהשר בנט דיבר עם חיילים, והוא חושב ככה, או שהוא נפגש עם אנשים. אני איני יודע מה המקור המידע או הידע שיש לו, ואני פשוט רוצה להיכנס למה שאני יודע. ומה שאני יודע, שיש טוב ורע, טוב ורע, כאשר אתה לוקח ואתה מנהל מאבק צבאי בכללים המשפטיים המוסריים שמחייבים אותנו. במובן הזה שאני בהחלט חושב, במידה לא מבוטלת, שאכן יש ביקורות משפטיות מאוד קשות על חיילי צה"ל, עד לרמה של אישור כל פקודה מבצעית ברמה של הירי שנדרש, נועל שכן, נועל הקש בדלת, דברים שאויבינו מעולם לא נתנו לנו בדרם ביצוע פעולה. מנגד, אני חושב שזה גם אחד מהדברים שמייחד אותנו, שאנחנו דמוקרטיה ששומרת על חוק, ולא לוקחת ופועלת בצורה בלתי חוקית, ולא יכולה אחר כך להגן על אותם חיילים, אחד וחלילה יתבעו אותם בערכאות משפטיות רחוקות. נכון שזה מקשה, נכון שיש קושי בכל בדיקה קפדנית במיוחד כמו שנעשית כיום על ידי הפצר, אבל יש לזה גם יתרון. והיתרון הוא שכאשר הפקודה היא חוקית ומאושרת משפטית, אף אחד לא יכול לטעון שנעשתה פה פקודה בלתי חוקית, שדגל שחור מתנוסף מעליה, כמו כפר קאסם, כמו שטענו לגבי אירועים כאלו ואחרים. אני בהחלט סבור שיש ביקורת יתר משפטית על כל פעולה ופעולה. מנגד יש גם התערבות חיצונית של כל מיני גורמים שמנסים לטבוע חיילי צה"ל. ובאשר לפחד של חיילי צה"ל, אני לא מכיר פחד של חיילי צה"ל, ואני מכיר את צה"ל עשרות שנים. פחד של חיילי צה"ל זה דבר שלא נשמע לי שמסתדר עם צה"ל, מהיכרותי איתו.
אני לא חושב שהתהליך הזה גורם לאיטיות בפעולות, כאשר בעצם צריך למדוד האם פעולה אכן חוקית, אולי זה עלול לגרום לעיכובים בביצוע של פעולות.
זה אחד מהדברים שאמרתי, שבהחלט יש התערבות יתר משפטית, אבל גם יש לה הצדקה. בסופו של דבר, בעניין של מדיניות, המדיניות היא של המחוקק. אם המחוקק נתן לפצ"ר סמכויות לקחת ולבדוק משפטית כל דבר ודבר, ובמקביל נתן לפצ"ר גם סמכויות, ואני לא מדבר על הפצ"ר הזה או פצ"ר אחר, נתן לפצ"ר סמכויות לקחת וגם להגן על חיילי צה"ל, אז צריך לקחת בחשבון שנעשה הכל בשני הכיוונים. א', כל פעולה נבדקת בעיניים משפטיות, וב', גם כל פעולה מקבלת הגנה בעיניים משפטיות, זה לטוב ולרע, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
ואתה לא מרגיש שבעניין הזה בשנים האחרונות זה נהיה יותר חמור, יותר קפדני ממה שהיה אולי בעבר?
אין לי מחלוקת שיש קפדנות יתר, על זה אני לא חולק. מנגד, אני חושב שאחד מהדברים המרכזיים שגורמים לנו להרגיש שיש קפדנות יתר, זה העובדה שאותה קפדנות יתר משודרת גם כן, מדווחת על ידי התקשורת. זה דברים שקורים במקביל. הרי כל אירוע שבעבר לא היה מדווח, לא היה מתוקשר, הפך להיות אירוע מתוקשר, כולם מסתובבים עם מצלמות, כולם מסתובבים ובודקים כל דבר. יש הרבה גורמים עוינים שמדווחים דיווחי כזב מוחלטים כלפי העולם, והדיווחים האלה פוגעים בצבא. יש להם מטרה ברורה לפגוע בצבא, ובוודאי שלזה לא צריך לתת יד, אבל זה הפקה. ואני בא מהמקום שרואה את הדברים בצורה די אובייקטיבית, גם לי יש ביקורות כאלה ואחרות על ההתנהלות, אבל דווקא העובדה שמדינת ישראל מתנהגת כמדינת חוק, בודקת משפטית כל דבר, בסופו של דבר מקנה לה חסינות כלפי העולם.
שאלה אם זה גם לא פוגע בנו, אם ניקח כדוגמה את הנושא של הריסת הבתים, כמו שבנט ציין, כל כך הרבה בתים של מחבלים שביצעו פיגועים לא נרסים או נרסים נקודתית בגלל כל ה... עניינים המשפטיים, השאלה אם באמת זה לא גם פוגע בהרתעה שלנו, ההתערבות המשפטית.
יכול להיות בהחלט שכן, אבל ככל שהמחוקק חש שההתערבות המשפטית שנעשית במסגרת מה שהמחוקק הקנה היא מוגזמת, היא יתר, אז המחוקק צריך להגיד את דברו ולקחת ולפעול ולתקן את החוק. מה שהמחוקק עושה זה לצאת לתקשורת ולדבר על העניין במקום לקחת ולשנות את זה. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו...
אפשר לשנות את החוק, הרי זה עתירות שמוגשות לבית המשפט על ידי משפחות של מחבלים נגד הריסות בתים לדוגמה.
זה לא רק עניין של עתירות, אלא זה גם עניין שבסופו של דבר, ככל שהמחוקק יחוקק חוק, שבמקרי חירום, וזה קל לנסח חוק כזה, במקרי חירום ניתן לקחת ולבצע פעולות חירום, והדקדקנות המשפטית שבהם היא לא עד כדי כך כמו שעושים היום, הדבר יכול לשנות. אני חושב שבעיקר, שוב פעם, אני לא נכנס למוחו של כבוד שר בנט, אבל אני חושב שבעיקר השר בנט התכוון לעובדה שאנחנו פועלים כזאת מסגרת הומניטרית של מול פיגועי טרור והתאבדויות וירי של טילים לצרכים חפים מפשע, אנחנו מוצאים צד שני שמקבל נועל הקש בדלת ונועל שכן ומקבל התראות שגורמות לכך שהפגיעה היא בעיקר פגיעה במבנים ולא הרתעתית. אם לכך הכוונה, אז זה כבר עניין שזה משולב גם במדיניות חקיקתית וגם בפנייה ישירה אל מפקדי הצבא באשר לשיקולים המבצעיים שמנחים אותם דווקא לפעול על פי אותם נהלים שלא תמיד הם מחויבי המציאות ברמה הזאת של לתת התראה שמאפשרת לסוסים לברוח מהאורווה. אבל זאת שאלה של מדיניות בסופו של דבר, ולאו דווקא שאלה של האם הפצר בוחן כל החלטה. טוב עושה הפצר שהוא בוחן כל החלטה. טוב עושה הפצר שכתוצאה מזה שהוא מרגיש שהוא בוחן כל החלטה, ויכול לקחת ולהגן על כל החלטה. התפקיד שלו הוא כפול. הוא גם התפקיד של הביקורת, בתור גורם מבקר ויועץ משפטי צבאי, וגם התפקיד של בסופו של דבר להגן על החיילים, כי החיילים צריכים הגנה משפטית עליהם. וככל שהדברים באמת קורים, וההגנה המשפטית מתקיימת, אז לי אין טרוניה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי וצבאי ויושב ראש ועדה לעניינים פליליים של לשכת עורכי הדין. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, כל טוב.
תודה. בסוף השבוע התפרסם כי כתב אישום הוגש נגד מחבל, או יותר נכון שניים שניסו לפגוע בדניאלה וייס ומשה זר. הם כבר אספו פרטים, או יותר נכון ביקשו לאסוף פרטים עליהם, ואנחנו משוחחים כעת עם משה זר. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, אתה, מה שלומך? איך אתה מקבל את העניין החמור הזה?
שלומי מצוין. אני אף פעם לא ברחתי, אני לא בורח ולא אברח. אבל יש לי מה לומר. רוצים אחרי מחבלים, ולמזלנו תופסים אותם באיבם. בלי להיכנס לזה שאסור להכניסם לכלא, שזה בית עברה, נעזוב את זה כרגע בסד. אומרים לי כולם, תשמור על עצמך. אני לא יכול לשמור על עצמי. צריכים לשמור עליי אחרים, גם זה לא נושא. אני רוצה לתת צוואה לבניי ובנותיי, נכדיי ונינותיי. ולכל העולם כולו. אם ירצחו אותי, אל תכבשו כפרים ואל תרגו לי ערבים. הנקמה שלי היא לבנות 5 יישובים לזכרי. 5, מכיוון שמשה זר זה 5 אותיות. כמו שביקשנו, כשרצחו את גלעד בננו בחורנו, השם יקום דמו, 6 יישובים. כי גלעד זר זה 6 אותיות. אנחנו באמצע. אנא, תלו לנו לגמור להקים יישובים לזכרו של גלעד, שנרצח השם יקום דמו. ואם יצליחו חס וחלילה ושלום לחסל גם אותי, אז ידעו כולם.
רגע, אני פתאום שומע אותך פחות טוב, ואם תוכל לשפר את העמדה שבה אתה עומד.
אם יצליחו חס וחלילה ושלום יחסל אותי, חס וחלילה וחס. מה אני מבקש? אני מבקש מכל המנהיגים, כולם עד אחד, לא משנה באיזה מפלגה, ולא משנה מה גודלם ומה מעמדם. כולם מכירים אותי. שאני חוזר ואומר, שירשו לבנות 5 יישובים לזכרי. 5 יישובים זה משה זר 5 אותיות. כמו שביקשנו למקום את רציחתו של גלעד, בננו מכורנו השם יקום דמו, 6 יישובים, כי גלעד זר זה 6 אותיות. וכשיחליטו היום, הממשלה ולא חשוב, אם זה ממשלה תהיה, שר הביטחון, ולא חשוב לי מי זה שר הביטחון, יחליטו היום שהנקמה המתוקה שלנו זה לעשות התיישבות. ואני אומר כך, כשידעו הצד שכנגד רוצים לרצוח אותנו, שידעו שהיום החלטנו את ההחלטה הזאת, שמישהו ינסה לרצוח אותי, הוא יקבל נקמה מתוקה. והנקמה המתוקה שלנו זה התיישבות. ואולי, יהיה להם צריך להבין שלא כדאי לרצוח בנו, כי התשובה שלנו היא התיישבות.
אז נודה לך על הדברים, משה זר. נקווה שאכן, כמו, זה לא, חס וחלילה, לא יקרה דבר כזה.
אמן.
כמובן, שתחיה עד 120.
תודה רבה. להתראות.
תודה רבה.